שלום לכולם, אנחנו ממש לקראת סופו של פרק א'. בפעם הקודמת אמרנו שכדאי קצת יותר להתעכב על המשפט שאומר הרמח"ל, שככל שאדם מתפתח בעולמו הרוחני, אז הוא מכוון את החיים אל המועיל ולא אל הערב. הערב יכול להיות כלי שרת, כלי שמשרת, אמצעי שמקרב ועוזר להופיע את המועיל. עד כדי כך, עד לאן זה מגיע? שהוא שובר את המחיצות, אני אולי אקרא את המשפט שבו עצרנו, ואומנם ראו לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה, אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך, עכשיו משפט חשוב שהיום נתעכב עליו יותר, ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, אין הכל ענייני החומריות והתלוי בהם, עד לאן? עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר האבן השואבת. אפשר לומר שהרמח"ל כאן בעצם מחביא או גונז או תומן את שתי המדרגות המוסריות הידועות שכתובות בהרבה מהספרים, הרמב"ם בשמונה פרקים, כידוע כבר נסביר, והרב קוק חוזר על זה בהרבה מאוד מקומות, ועוד, שיש בעצם שתי מדרגות מוסריות בחייו של האדם. המדרגה המוסרית האחת קורא לה הרמב"ם מתגבר. מה זה מתגבר? היות ויש באדם שני כוחות, כוח אלוהי וכוח בהמי, נפש אלוהית ונפש בהמית, ויש ניגודיות ואפילו הופכיות בין שתי הנפשות האלה, והאדם הרי צריך להשליט, אם אפשר לומר, את הנפש האלוהית על הנפש הבהמית שלו, יש שתי אפשרויות איך הוא משליט את הנפש האלוהית על הבהמית. אפשרות אחת, זה זו שבאמת הנפש הבהמית יש לה עדיין את הנטיות שלה, את הרצונות שלה, היא רוצה להופיע, הנפש האלוהית מתעוררת, הנפש האלוהית מכריעה, כלומר מנצחת, נאבקת בנפש הבהמית ומנצחת אותה. ניתן דוגמה, בסדר? למשל, אדם ישן במיטתו בלילה. הגיע הבוקר, מצד הנפש הבהמית, איך היא רוצה שאדם יגיב? להמשיך לישון. נכון? אז נטייה אחת מתעוררת, אדם פותח את העיניים, פוקח את עיניו, נטייה ראשונה נפש הבהמית, תמשיך לישון. יפה. הנפש האלוהית מתעוררת. הנפש האלוהית זה לא רק השכל, גם הנשמה. כן? יפה, מה הנפש האלוהית אומרת לך? קום! יפה. עכשיו, יש אדם שהוא לא מוסרי, באומן הזה. מה זאת אומרת? הוא ימשיך לישון. כלומר, הנפש הבהמית תכניע את הנפש האלוהית. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים על מדרגה לא מוסרית, לא מוסרית, הכוונה מוסרית אנושית ומוסרית אלוהית, כשהנפש הבהמית מכניעה את הנפש האלוהית. לא על זה מדובר. אנחנו מדברים על שתי מדרגות מוסריות, כשהנפש האלוהית מצליחה להכניע את הנפש הבהמית. עכשיו, איך היא עושה את זה? אפשרות אחת, שיש כאן התעוררות של נטייה טבעית, יש כאן התעוררות של נטייה אלוהית, והנטייה האלוהית מכניעה את הנטייה הטבעית. זה נקרא מתגבר. זאת אומרת, יש כאן סוג של התגברות, יש כאן שני כוחות, וכוח אחד מתגבר על חברו. זה נקרא בלשון הרב קוק כובש. כוח א' כובש את חברו. אז האדם קם בבוקר, או התעורר בבוקר, הנפש הבהמית אומרת לו תמשיך לישון, הנפש האלוהית שלו אומר בן אדם אלך נרדם, קום לעבודת הבורא, הנפש האלוהית מנצחת, האדם מתעורר לתפילה. יפה מאוד. זאת אפשרות אחת. עכשיו, המדרגה הזאת היא מדרגה חשובה, אנחנו לא מזלזלים בה. זאת המדרגה של רובנו. כי בעצם הנפש הבהמית היא עדיין, יש לה את הנטיות שלה ואת ההופעות שלה. הנפש האלוהית היא גם, ברוך השם, קצת מתעוררת, והיא אפילו מצליחה לנצח. אבל יש כאן סכנה. במדרגה הזאת יש סכנה. מה הסכנה? שהאדם עדיין חי בפיצול אישיות. כלומר, המדרגה הטבעית של הנפש הבהמית שלו, היא עדיין תופסת מקום אצלו. זה עדיין חלק מהרצונות שלו, זה חלק מהשאיפות שלו, זה חלק מהנטיות שהוא רוצה לממש אותם וכו'. אלא שהשכל והנשמה מתגברים על זה. אבל המדרגה המוסרית הזאת היא מדרגה מורכבת, כי פעם אחת הוא ניצח, בפעם השנייה בכלל לא בטוח שהוא ינצח. היום הנפש האלוהית התגברה, הנפש הבהמית קמתי לתפילה, מחר הנפש הבהמית תנצח, נשארתי במיטה. נכון? לכן המדרגה המוסרית הזאת היא מדרגה שהיא אולי מתאימה לרובנו, זאת המדרגה, נקרא זה היותר מצויה, אבל היא מדרגה שאין בה ביטחון מוסרי שבאופן קבוע הנפש האלוהית תתגלה בנפש הבהמית. המידה הזאת נקראת על פי החסידות הכנעה. אז בלשון הרמב״ם מתגבר, התגברות, בלשון הרב כובש, כבישה, בלשון החסידות הכנעה. כוח א' הכניע את כוח ב', יפה. אבל יש מדרגה מוסרית יותר עליונה. המדרגה המוסרית היותר עליונה היא שהאדם הגיע למדרגה רוחנית כזאת, שהערכים האלוקיים שלו, הנפש האלוהית שלו, היא כל כך חיה בקרבו, עד כדי כך שהיא נהפכה להיות חלק מהנפש הבהמית שלו. כלומר, הנפש הבהמית כל כך מוארת, באלף, מהנפש האלוהית, שאין אפילו את ההתלבטות הזאת. הוא פוקח את העיניים, פק, קם בבוקר. אין שום התלבטות. כלומר, הנפש האלוהית חלה, מלשון חלות, חלה בנפש הבהמית ברמה כזאת שכל עצמותה תאמרנה, מבשרי יחי זה אלוה. זאת מדרגה עליונה מאוד. ואז האדר הוא כבר לא נמצא במצב של מתגבר. הוא נמצא במצב של נקי, אומר הרמב״ם. הוא כבר לא נמצא במצב של כובש. הוא נמצא במצב של ישר, אומר הרמב״ם, אומר רב קוק. הוא לא נמצא במצב של הכנעה. הוא נמצא במצב של המתקה, אומרים בעלי החסידות. כלומר, המתיקות של הנפש הבהמית מתגלה, כי בעצם הנפש האלוהית כבר, אם אפשר לומר, ההילה אותה. עשתה אותה אלוהית אפילו בעצמה. זאת מדרגה עליונה מאוד. דרך אגב, הרב קוק אומר בעולת ראייה, על הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישראל לשמחה, שהפסוק הזה בעצם מגלה את שתי המדרגות האלה. אור זרוע לצדיק ולישראל לשמחה. אדם אחד נקרא צדיק, אדם שני נקרא ישר, ישרי לב. לצדיק האור רק זרוע. אור זרוע לצדיק. איפה הזרע נמצא? מתחת לאדמה. הוא נווט מעל פני הקרקע? לא. לצדיק, זה שמצדיק את הצדק, זה הכובש, זה המתגבר, זה שהוא נמצא במלחמה, אצל הצדיק האור רק זרוע. למה? כי הנטייה הטבעית שלו לקחה אותו למקום אחד, הנטייה האלוהית לקחה אותו למקום אחר, והוא הצליח לנצח, הנטייה האלוהית ניצחה. אבל בעצם יש לו איזו נטייה פנימית, אלא ממד הלא רצוי על פי אלוקי. אז הוא כל הזמן במאבק תמידי. לכן האור אצלו רק זרוע. אור זרוע לצדיק. בעזרת השם בהמשך הדרך, הזרע זה ינבט. אבל אדם שהוא ישר לב, אדם שהוא ישר, הנטיות הטבעיות שלו כבר מתגלות לפי הערך הנכון, האדם הזה הוא כבר שייך לשמחה. הוא שמח, למה הוא שמח? כי מבשרי יחי זה אלוה. זה מה שהוא כותב כאן. עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. דרך אגב, הרב קוק מסביר במקום אחר, שזה גם ההבדל בין חוכמה לבין דעת. שאדם חכם, חוכמה בינה דעת, אדם חכם זה אדם שיש לו אינפורמציה, והאינפורמציה הזאת מצליחה לחלחל בנפש שלו, עד כדי כך שהחלחול הזה מצליח להכניע את הנטיות הטבעיות שנוגדות לכאורה את האינפורמציה. זה נקרא אדם חכם. כלומר, יש כאן איזה חוכמה אלוהית, יש כאן איזה נטייה טבעית, החוכמה האלוהית היא לא רק נשארת אינפורמציה מחוץ לנפש, אלא היא חלחלה באיזושהי מידה, ומכוח האינפורמציה האלוהית הזאת שחלחלה בנפש, האדם מצליח להכניע את הנטייה הטבעית שלו. זה נקרא חכם. אבל יש מדרגה עליונה יותר, נקראת דעת. מה זה דעת? דעת, לשון חיבור, כמו שאומר בנו של נפש החיים. זאת אומרת, שהנפש האלוהית כל כך חלחלה בנפש האנושית, הטבעית, שכבר אין מאבק, אין מחלוקת. אלא הנפש הבהמית כבר, הממד הטבעי שבאדם, כבר הוא רץ לכיוון של הנפש האלוהית. אפילו הייתי אומר, אולי בצורה קצת יותר מבוררת, שבעצם כל מהלך החיים שלנו, זה לעבור מכובש לישר. לעבור ממתגבר לנקי. לעבור מחוכמה לדעת. לעבור מצדיק לישר. בעצם. כלומר, ככל שאנחנו יותר מתפתחים, בעולמנו הרוחני, דברים שפעם היינו צריכים לכבוש אותם, היום הם כבר טבעיים לנו. אבל אז אנחנו כבר עולים קומה יותר דקה. יש לנו עכשיו מלחמות חדשות. יש לנו עכשיו מאבקים חדשים. בואו ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? אדם לא שמר שבת 30 שנה. יפה. שבת ראשונה החליט שהוא שומר. יפה. איך תראה השבת הראשונה שלו, בפרט אם זה בשעון קיץ? קשה ביותר. ובמלחמות. הוא רוצה סיגריה, הוא רוצה כדורגל, הוא רוצה להדליק אור לקרוא איזה ספר, הוא רוצה לנגן בכינור, נכון? פתאום אומרים לו, אסור, 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 אסור. השבת הראשונה שלו היא מלחמות. כי הנטייה הטבעית, שגם מגובה בהרגלים שלו, רוצה לצאת לפועל, אלוהים אומר לך לא. הצלחת להכניע את הנטייה הטבעית מהכוח של הציווי אלוהי, אבל אתה כל הזמן במלחמה. יפה. האדם הזה, ברוך השם, אחרי גיל 30, שומר שבת 20 שנה. בגיל 50, איך תראה השבת שלו? הוא נשאב אל השבת. הוא לא רוצה שהיא תצא. הוא כבר בכלל לא זוכר את המאבקים שהוא פעם. דוגמה. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתפתחים בעולמנו הרוחני, ממדים בחיינו שפעם היו צריכים כבישה, הפכו להיות ישרים. אבל אז זה לא אומר שנגמרו לנו המשימות. אלא יש דקויות יותר עליונות, ששם נמצאת העבודה, שם נמצאת שם נמצא המאבק. אז ככל שאדם מתפתח, זה כחוט השערה. צדיקים, הקדוש ברוך הוא מקפיד איתם כחוט השערה. זה לא איזה מסכנים הצדיקים, כחוט השערה, הקדוש ברוך הוא מקפיד איתם, אלא אצלם אפילו חוט השערה זה דבר משמעותי. הם רוצים להיות מתוקנים אפילו באובי של שערה, לא רק באובי של חבל עבה. אז זה כמה שהרמח"ל כותב, שכל העולם החומרי הוא סוג של מחיצות, שאנחנו צריכים לדעת לסלק את המחיצות האלה כדי שלא יפריעו לנו, מה שאנחנו צריכים להשתמש בו כדי לערב, מלשון ערב, ערבות, כן, וגם ערב טעים ומתוק, מה שאפשר להשתמש בו בשביל המועיל אנחנו עושים את זה כמו שראינו פעם קודמת, אבל אלא להתקרב אליו ידבח ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. מה זה המחיצות האלה? אין הכל עיני החומריות והתלוי בהם. עכשיו, איך אני שובר את המחיצות האלה? שתי אפשרויות. או שאני שובר את המחיצות כי יש מאבק ומלחמה וניצחתי, או שאני שובר את המחיצות, אני אומר את זה בצורה קיצונית, כבר אין מחיצות. אפשרות אחת, יש מחיצה ואני נאבק ומנצח. אפשרות שנייה, כבר אין מחיצה. סילקתי את המחיצה. חז"ל אמרו על משה רבנו, ששבר את כל המחיצות שבן אדם יכול לשבור. קוראים לזה קליפות, לבושים, מחיצות וכל מיני כינויים. אז התפקיד שלנו פשוט זה לשבור את המחיצות, לקלף את הקליפות, להסיר את הלבושים. ככל שאנחנו יותר מתפתחים, אנחנו הופכים להיות יותר אנחנו, ואז בין אנחנו פחות חיים במאבק. זה הברזל אחר אבן השואבת. ואז כשאדם מגיע במידה מסוימת לפחות למדרגה הזאת, וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחס בו. כי לא רק שזה לא מפריע למימוש האידיאל הגדול, זה אפילו עוזר ומשבח את מימוש האידיאל הזה. אז בואו נקרא שוב את כל המשפט הזה בפעם אחת. ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. אין הכל עיני החומריות והתלוי בהם, עד לאן זה צריך להגיע, עד איזה מדרגה, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחרי בן השואבת. נכון, יש הסבר על הפסוק, מושכני אחריך נרוצה. שלב ראשון, מושכני אחריך. תמשוך אותי, אני נמשך בכוח. שלב שני, נרוצה, אני רץ בעצמי. אז בהתחלה, זה מלחמה. אבל המצב היותר אופטימלי, יותר אידיאלי שאנחנו שואפים, זה לא מושכני אחריך. ואני נמשך ונגרר, ולמרות שאני לא רוצה. נרוצה, אני כבר רץ לבד, אני רץ בעצמי, אני רץ מתוך הזדהות, מתוך הבנה, מתוך שייכות. ולכן עד שימשך אחריו, יימשך, בין אם זה יימשך ברובד הזה של המלחמה והמאבק, או יימשך הכוונה שהוא נמשך מעצמו, כבר נרוצה, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחרי בן השואבת, ולכן וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרובה הזאת, ירדוף אחריו ויוחס בו, ולא ירפאו מה שיוכל לחשוב שהוא מניע לזה, יברח מנו כברוח מן האש. וזה מה שנאמר, וכנען שנאמר, דבקה נפשי אחריך. דבקות. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה דיברנו באחד השורים הראשונים, שהדבקות מצד אחד היא מעלה גדולה, כי בעצם זה חיבור בין שני דברים, בלי יכולת להפריד ביניהם. נכון, דבק שיש קוראים לזה. כן, אז זה דבקות משמעותית מאוד, שאי אפשר להפריד את, את, את השניים. מצד שני, כמו שאז דיברנו באותו שיעור, זה שניים, עדיין שונה. אנחנו לא מתמזגים עם האלוהים, אנחנו לא נפחים להיות אלוהים. אנחנו דבקים באלוהים. כלומר, למרות שאנחנו מאוד מאוד מחוברים, בלי יכולת להפריד בינינו, אנחנו עדיין לא אלוהים, יש הפרש. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. אז אותו דבר פה. וכיוון שנאמר, דווקא נפשי אחריך בית עמך ימיניך, כיוון שביאתו לעולם הזה, כיוון שביאתו לעולם, אינה אלא לתכלית הזה, שהיא בעצם הדבקות, שהיא בעצם לגלות את האלוהי בטבעי, בהתחלה דרך מאבקים, אחרי זה דרך השלמה וריצה, דהיינו להשיג את הקרובה הזאת במלטון נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. אומר הרמח"ל, סיכום פרק א', אחרי שהבנו שזאת בעצם המגמה, ששיא הקרבה דווקא נפשי אחריך, זה שיא הברייתא של מסילת ישרים שנכתבה, זה שיא מסילת ישרים שנכתבה על פי הברייתא בגמרא בעבודה זרה, שבעצם הדבקות היותר עליונה זה רוח הקודש תחיית המתים. פה בספר זה מסתיים במידת הקדושה, נכון? מידת הקדושה היא מובילה לרוח הקודש, היא מובילה לתחיית המתים, זה כבר הדבקות היותר עליונה. היות והמגמה זה הדבקות, אומר הרמח"ל, אז הנה יש לנו ברייתא של רבי פנחס בן יאיר. איך אנחנו עולים במסילה הישרה הזאת, אט אט, לאט לאט, ולאט לאט מתפתחים עד מתישהו, כלל ישראל, פרט ישראל, יגיע למגמות היותר רחוקות האלה, שתחיית המתים, רוח הקודש ותחיית המתים. והנה, אחר שידענו והתברר אצלנו אמיתת הכלל הזה, איזה אמיתת הכלל? של הדבקות הנפשית, הדבקות הפנימית, יש לנו לחקור פרטיו, על פרטיו, לפי מדרגות, איך אנחנו יכולים באמת להגיע לשם. מתחילת הדבר, מהשלב היותר ראשוני, היותר חלקי, היותר בוסרי, עם כל החלקיות שבו והראשוניות שבו, עד סופו, עד השלב היותר שלם שבו, יותר מדויק שבו, יותר אלוהי שבו וכו'. כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו שהבאנו כבר בהקדמתנו, והם הזהירות, הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענווה, עירת החטא והקדושה. אם כן, אנחנו מהפעם הבאה מתחילים בעצם לנוע על המסילה של הרמח"ל, מסילת ישרים, על פי הסדר, ואנחנו נראה שהולכים שלב אחרי שלב, מדרגה אחרי מדרגה, עד שבסוף מגיעים אל הקדושה, וכאן הוא לא מוסיף את ההמשך, רוח הקודש ותחיית המתים. כן. כן, אנחנו מדברים עכשיו על המדרגה הסופית של משה. כן. אני אתן לך דוגמה. הוא שואל לגבי משה רבנו, הרי לכאורה גם הוא חטא, אז איך הוא שבר את כל המחיצות? אני אתן דוגמה. המדרש מספר ממדרש פלא, שכשהגיע זמן פטירתו של משה, בא מלאך המוות לקחת את נשמתו של משה. מוות, זאת הברכה. ומלאך המוות לא הצליח לקחת את הנשמה. לא הצליח. המדרש שם יתר כמה שלבים. עד שלא נתר את כל השלבים, עד שהקדוש ברוך הוא ראה שאין ברירה, ירד הקדוש ברוך הוא בעצמו, שכנע את משה רבנו ולקח את נשמתו. מה המדרש הזה בא להגיד? יש הרבה כיוונים. לפי הכיוון הזה ברור. משה רבנו הגיע למדרגה כזאת שאין שום שייכות למלאך המוות שם. מה זה מלאך המוות? הוא נחש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, חז"ל אמרו. נכון? מלאך המוות זה ביטוי של היעדר המציאות האלוהית במציאות הטבעית של החיים שלנו פה. מלאך המוות אין לו שום שייכות בכלל למשה רבנו. אין שם שום היעדר, אין שם שום חיסרון. עד שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תשמע. מלאך המוות זה לקחת את הנשמה מצד חסרונה. הקדוש ברוך הוא זה לקחת את הנשמה מצד מעלתה. אז אני עכשיו בא לקחת את הנשמה מצד המעלה, לא מצד החיסר. זה מה שחזר רצו לרמוז פה. שמשה רבנו נפטר, לא כי חד ושלום, הקדוש ברוך הוא התייאש ממנו, אי אפשר כבר יותר לתקן. הוא לא צריך לתקן. הוא כבר תיקן את הכל. אז מלאך המוות לא שייך פה בכלל. שהוא בחינת נחש, יצר הרע. אין יצר הרע, אין נחש. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אומר למשה רבנו, תשמע, מיצית את תפקידך בשלב הזה, אני לוקח אותך לשלב הבא. על זה משה רבנו הסכים. כי זה בעצם גילה את מדרגתו של משה. טוב, אז בפעם הבאה בעזרת השם, מתחילים בשעה טובה, מידת הזהירות. יישר כוח, ברוכים תהיו.